בהיריון עם תאומים, מגיע לכם מזל טוב כפול. אנחנו כאן עם כל המידע החשוב עבורכם בנושא הריון ולידה של תאומים. שלום לך, פרופסור יואב ינון.
שלום רב.
אז פרופסור יואב ינון, מנהל היחידה לרפואת העובר בשיבא תל השומר, ויושב ראש החברה הישראלית לרפואת האם והעובר בישראל. אז נדבר היום על תאומים?
כן.
טוב, אז לפני הכל נשמח לדעת כמה לידות תאומים יש בעולם, בישראל, כמה זה שכיח.
בגדול, 2% מהלידות הם לידות של תאומים בעולם וגם בארץ. אם אנחנו מדברים על מספרים מוחלטים, אז בארץ יש סביב 3,600 לידות תאומים בשנה. זה נתון לפחות משנת 2019, שזה בערך 2% מהלידות.
3,600, זאת אומרת 7,200 תינוקות שהם תאומים.
נכון.
טוב, וכמה, מה החלק של שיבא בתחום הזה?
שיבא ידוע כבית חולים של התאומים, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על פילוח של התאומים בכל הארץ, אנחנו רואים שברוב הארץ 2% מהלידות הם באמת תאומים, בשיבא זה פי 2, זאת אומרת, 4% מהלידות הם לידות תאומים, במספרים יש בשיבא מעל 450 לידות תאומים בשנה, שהממוצע בחדרי לידה בארץ זה סביב 140-150, זאת אומרת, יש פה כמעט פי 2 או פי 3 לידות תאומים ביחס לכל בתי החולים אחרים בארץ.
מה זאת אומרת, אישה יודעת שיש לה תאומים ואז היא מחליטה להגיע לשיבא, או שזה הפוך?
ששיבא פיתחו עצמם שם של מומחיות לא רק בעניין של לידה תאומים, אבל קודם כל בעניין של לדבר על זה, על המורכבות של ההיריון ועל המעקב הריון, אז מראש הן מגיעות אלינו למעקב הריון בשיבא, והרבה פעמים מי שנמצא פה במעקב גם יולדת פה, זה נכון שגם נשים אולי שלא היו פה במעקב מגיעות פה גם ללדת מסיבות שנדבר עליהן, אבל בגדול אנחנו באמת מרכזים פה את כל נושא מעקב ההיריון של התאומים והלידות תאומים, וגם אחר כך הטיפול בילודים, אחרי שהם נולדים, כמובן בתינוקיה ובפגיה.
בפגיה. אז בוא ננסה להבין במה שונה מעקב הריון עם תאומים, עם מעקב של הריון עם עובר יחיד.
טוב, אז הריון תאומים, עם כל השמחה שאנחנו שמחים תמיד שמושג הריון כזה, זה הריון שהוא יותר מסובך ויותר מורכב מהריון רגיל, והוא מוגדר גם כהריון בסיכון. ולמעשה כל סיבוכי הריון שאנחנו מכירים יותר שכיחים בהריון תאומים, שהעניין העיקרי הוא הסיכון ללידה מוקדמת. מטבע הדברים, הרחם יותר גדול, ולא כל אישה עם תאומים מצליחה לסחוב את ההיריון עד סוף ההיריון. בממוצע, רק לשם השוואה, ההיריון יחיד מסתיים בשבוע 40, ההיריון תאומים בממוצע מסתיים בשבוע 36, ובערך 10% מהאנשים עם ההיריון תאומים ילדו לפני שבוע 32, שזה כבר פגות משמעותית.
שזה סיכון, גם לאימא וגם...
בעיקר לילדים, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על לידה לפני שבוע 32, ההגדרה של פגות היא לפני שבוע 37, אבל לידה לפני שבוע 32 זה כבר פגות יותר משמעותית, עם יותר סיכונים, ואנחנו מדברים על זה ש10% ילדו לפני שבוע 32, כשבהיריון יחיד הסיכוי לילד לפני שבוע 32 הוא 1%, אז ככה פי 10 יותר סיכון ללידה לפני שבוע 32. וזה בעצם הסיכון העיקרי, מעבר לזה שיש יותר סיבוכי הריון אחרים בתאומים, יש יותר סכרת הריון, יש יותר מחלות יתר לחץ דם בהריון, קצת יותר סיבוכים אחרי לידה, נדבר על הלידה בהמשך, אבל יותר סיכוי כמובן להגיע לניתוח קיסרי, אז מבחינת המורכבות של הריון, זה הריון יותר מורכב, ובגלל זה צריך להיות במעקב יותר קפדני, במעקב שאנחנו מקדמים אותו כמעקב של מרפאה להריון בסיכון גבוה.
האם יש מעקבים שונים מיוחדים דווקא להריון עם תאומים?
הבדיקות שנדרשות במעקב הריון תאומים הן דומות למעקב הריון רגיל, רק המעקב צריך להיות יותר תכוף ויותר אינטנסיבי. זאת אומרת, גם בהריון תאומים כמו בהריון יחיד, אנחנו ממליצים על בדיקות אולטרסאונד של סקירות מערכות, סקירה מוקדמת, סקירה מאוחרת. חלבון עוברי שאנחנו עושים בהריון יחיד אי אפשר לעשות בתאומים ואנחנו לא מבצעים אותו. והמעקב צריך להיות יותר צמוד בגלל שאנחנו רוצים לאתר את הסיבוכים שהזכרתי. לצורך העניין, למשל הנושא של לידה מוקדמת, אחד הדברים שיכול לנבא לידה מוקדמת זה אורך צוואר הרחם. אז בגלל זה בהיריון תאומים אנחנו מאוד ממליצים שנשים יהיו במעקב של אורך צוואר רחם לאורך ההיריון. ואז אם למשל רואים שצוואר רחם מתקצר, אנחנו יודעים שיש פה סיכון יותר גבוה לידה מוקדמת ואפשר אולי להתערב בטיפולים כאלה ואחרים.
מה נדרש כדי לבצע את המעקב והבדיקות של הריון תאומים בשיבא? וכל אישה שבהריון יכולה פשוט להגיע לכאן?
כעיקרון כן, כל אישה בהריון תאומים מוגדרת כהריון בסיכון גבוה, ויכולה ומוזמנת כמובן לבוא להיות במעקב הריון במסגרת המרפאה להריון בסיכון גבוה, בגלל הסיכונים שהסברתי, שדורשים מעקב הריון בסיכון ומעקב צמוד. צריך בהקשר הזה להזכיר שיש סוגים שונים של תאומים. יש תאומים שאנחנו קוראים להם בלשון תאומים לא זהים, או בלשון מקצועי תאומים דיזיגוטיים. זה בעצם תאומים שאין בין שתי ביציות שהופרו בנפרד, זה הרבה פעמים תוצאה של טיפולי פריון. לפעמים יש פה מרכיב משפחתי גנטי, במשפחות שיש תאומים, יש תאומים לא זהים. וזה הרעיון שהוא יותר פשוט מהרעיון של תאומים זהים. זאת אומרת, גם עדיין יש את כל הסיבוכים שהזכרתי, והוא נדרש מעקב של הרעיון בסיכון גבוה. לעומת זאת, תאומים זהים זה בעצם ביצית שהופרטה, ועובר שהתחלק לשניים, ונוצרים פה שני עוברים שהם זהים גנטית, והבעייתיות פה מעבר להיריון התאומים וסיבוכה, זה שזה היריון עם שיליה משותפת. אנחנו קוראים לזה בלשון מקצועית תאומים מונוכוריאליים, יש להם שיליה משותפת, ופה יש פוטנציאל לסיבוכים שהם נובעים מהשיליה המשותפת, ובגלל זה זה היריון שדורש מעקב עוד יותר צמוד ועוד יותר מקצועי. הבעיה בשיליה המשותפת שיש, שהשיליה המשותפת יש בה כלי דם משותפים שעוברים מתאום אחד לשני, ובערך ב-10-15% מהמקרים של ההריונות האלה מתפתח סיבוך שאנחנו קוראים לו תסמונת מעבר דם בין העוברים. זה מצב שלרוב מתפתח באיפשהו באזור אמצע ההריון, שבוע 16-24, ומה שקורה במצב הזה שיש מעבר של דם מתאום אחד לתאום השני, וכתוצאה יש תאום אחד שיש לו הרבה מאוד מי שפיר, יש לו ריבוי מים ניכר, יש לו עומס על הלב, והתאום השני נמצא במצב של תת נפח של נוזלים, ואין לו מים בכלל, הוא ממש בלי מי שפיר, ולמעשה זה מצב שהולך ומתפתח, הולך ומחמיר, והוא מצב מסוכן, הוא מצב שאם לא נטפל בו, אז או שתהיה לידה מוקדמת, או שהעוברים עלולים למות בתוך הרחם.
באיזה שלב האמא כבר יודעת שהתאומים הם כאלה או כאלה?
אפשר לדעת את זה כבר בתחילת ההיריון, ולמעשה כבר בשבוע 8 או בשבוע 12, אפשר לקבוע מה סוג התאומים. מאוד מאוד חשוב לקבוע את סוג התאומים, כי המעקב הוא שונה. כי כמו שאמרתי, בתאומים עם שליה משותפת, המעקב צריך להיות הרבה יותר צמוד, ולעשות באמת במקומות שיודעים באופן מקצועי לעקוב אחרי ההיריון כזה. החשיבות של המעקב בהיריון עם התאומים הזהים והשליה המשותפת היא בכך שאנחנו צריכים לאתר את הסיבוכים בזמן, אותם סיבוכים של מעבר דם מאחד לשני, יש סיבוך נוסף שבו עובר אחד גדל יפה ועובר שני קטן הרבה יותר מהעובר השני ומסכן אותו, ונורא חשוב לאתר את הסיבוכים האלה בזמן, כי יש אפשרות לטפל בהם בטיפולים, בפרוצדורות ברחם, שזה משהו שאנחנו מתמקצעים בו בשיבא. לצורך העניין, אם הזכרתי את הסיבוך של תסמונת מעבר הדם בין התאומים, אם אנחנו מזהים אותו, יש לנו ניתוח שאנחנו מבצעים פה בשיבא, שבו אנחנו נכנסים לרחם עם הצלמה, מזהים את הכלי דם שעוברים בין התאומים וצורבים אותם בלייזר, ועל ידי הטיפול הזה אנחנו מצליחים בעצם לפתור את הבעיה ולהציל את העוברים. אבל נורא נורא חשוב לאתר את הסיבוך בזמן לפני שזה יהיה מאוחר מדי. וכדי שיהיה אפשר לאתר בזמן את הסיבוך הזה, אנחנו בעצם היום ממליצים בנשים תאומים זהים עם שליה משותפת, להיות במעקב אולטרסאונד כל שבועיים עד סוף ההיריון.
ממש מתחילת ההיריון.
נכון. משבוע 14-16 להיות במעקב כל שבועיים. לצורך המעקב אחרי התאומים האלה, אנחנו הקמנו עכשיו בשיבה מרפאה מיוחדת.
מרפאה מיוחדת לתאומים?
כן, מרפאה מיוחדת לתאומים זהים, שבתוך המרפאה הזאת אנחנו בעצם עושים גם מעקב אחרי האימא והמצב של הבדיקות דם, לחץ דם, כל הסיבוכים הרגילים של תאומים, וגם מעקב ספציפי אחרי אותם סיבוכים של העוברים, זאת אומרת מעקב אולטרסאונד מדוקדק עם הערכה של זרימות הדם, כמויות המים, המשקלים, כל שבועיים במסגרת אותה מרפאה. וזו מרפאה מיוחדת שבעצם נועדה לאתר את הסיבוכים בזמן, ובמידת הצורך, בעצם, אם יש צורך בטיפול, אז אנחנו בעצם עושים את הטיפול לתוך רחמי שהזכרתי, שזה כאמור משהו שאנחנו מתמקצעים בו בשיבא.
כן. מקודם הזכרת גם את הרבה פעמים תאומים, זה משהו גנטי. זה תמיד ככה?
לא בהכרח. אנחנו יודעים שבתאומים הלא זהים יש מרכיב גנטי, זאת אומרת שבמשפחות שיש להם תאומים, אז יש יותר סיכוי שבדור הבא גם כן יהיה תאומים. יש כל מיני מה שנקרא גורמי סיכון, או גורמים שמעלים את הסיכוי לתאומים. אחד מהם זה אמרנו הסיפור המשפחתי, שתיים זה נשים בגיל מבוגר יותר, אז יש יותר סיכוי לתאומים, וטיפולי פריון כמובן מעלים סיכוי לתאומים. בדרך כלל מדובר בתאומים לא זהים. התאומים הזהים שהזכרתי הם בדרך כלל תוצאה דווקא של הריונות ספונטניים ולא של טיפולים, ובדרך כלל אין בהם מרכיב גנטי משפחתי.
אז כמו שאנחנו מבינים, הריון עם תאומים עלול להיות מורכב יותר, ומה המקרים שכדאי להיות ערניים לגביהם?
אז כמו שאמרתי, כל הריון תאומים פר הגדרה צריך להיות במעקב של הריון בסיכון, ובוודאי הריון תאומים של לידה משותפת, שמוגדר, שאמרנו שאפשר לאתר את זה כבר בהתחלה, צריך להיות במעקב עוד יותר צמוד של אולטרסאונד, ומעקב כל שבועיים עד סוף ההיריון. מעבר למעקב המאוד מוקפד הזה, חשוב שנשים יהיו ערניות, למשל, לנושא של כאבים וצירים, כי בתאומים, בהיריון תאומים יש יותר שכיחות של צירים מוקדמים, אז אם הן מרגישות התכווצויות וצירים מוקדמים, חשוב שהן ילכו להיבדק. הנושא של תפיחות הבטן, אחד הסימנים של תסמונת המעבר דם בין העוברים שהזכרתי בתאומים זהים, זה שהבטן הולכת וגדילה בצורה מהירה מאוד, וזה נובע מהריבוי מים שיש לאחד התאומים. אז אם אישה עם תאומים זהים מרגישה שהבטן שלה פתאום גדלה בצורה מאוד חריגה, חשוב מאוד שהיא תלך להיבדק.
מה זה גדלה? בטווח של ימים,
שעות? בטווח של ימים עד שבועות, כן.
וואו. ויש איזה מקרה מרגש שככה חווית, או שהיית עד לו?
האחרונה היה לנו מקרה של הריון שלישייה, שבתוכו היו תאומים זהים. זאת אומרת, זה הייתה שלישייה, עם עובר אחד נפרד, ושניים זהים עם אותה שליה.
מכירים זה... כזה דבר בהיסטוריה?
בוודאי. יש את זה בהיסטוריה. זה היה הריון ספונטני של האישה, שהיו לה כבר שלושה ילדים, ובאיזשהו שלב באמצע הריון הופנתה לנו לשיבה, זה היה בערך בשבוע 22, במצב מאוד מאוד חמור, כשבתוך השלישייה התאומים, היה להם תסמונת מעבר דם, אבל בדרגה מאוד חמורה, כשהעוברים היו במצב ממש של כסיסה, ולמעשה כל מי שראה אותה מחוץ לשיבה, המליץ לה להפסיק את ההיריון של התאומים ולוותר עליהם ולהישאר עם עובר יחיד. האישה כמובן רצתה לשמור על השלישייה, והיא עברה ניתוח דחוף שבו עשינו צריבה וצרבנו את הכלי דם ביניהם. למרות המצב הקשה שהם היו בו, אחד העוברים היה ממש במצב של אי ספיקת לב קשה, ואחרי הצריבה עוד עשינו עירוי דם לאחד העוברים כי הוא סבל מחסר דם. אז היא עברה שתי פרוצדורות בתוך הרחם, תוך פרק זמן של שבועיים, בסופו של דבר העוברים התאוששו יפה, והיא ילדה בסופו של דבר בשבוע 32, שלושה ילדים בריאים, וזה בהחלט היה סיפור מאוד מרגש ומוצלח.
מדהים, זה... אז ברוך השם, ההיריון עבר בשלום, והגענו לשלב הלידה. איך מתקיימת לידת תאומים?
אז לידת תאומים, ראשית יש את השאלה מתי צריך לידת תאומים, אנחנו בדרך כלל לא נותנים לתאומים למשוך לשבוע 40, ההמלצה היא בתאומים לא זהים, לילד איפשהו באזור שבוע 37-38, ותאומים זהים אנחנו מיילדים מוקדם יותר בגלל הסיבוכים שציינתי, באזור שבוע 36. עם חלת הלידה, אין מניעה מלידה רגילה, ואנחנו אפילו מעודדים לידה רגילה בתאומים, אבל צריך שיהיו תנאים שיאפשרו לידה רגילה. כדי לאפשר לידה רגילה, חשוב שהתאום הראשון יהיה במצג ראש. אם הוא במצג עקוב, זה הולך לניתוח, זה התוויה לניתוח קיסרי. והתאום השני פחות חשוב. זאת אומרת, התאום השני יכול להיות גם מצג ראש וגם מצג עקוב, עדיין מאפשר לידה רגילה. אנחנו יכולים לילד את התאום השני עקוב אחרי שהראשון נולד ראש. צריך לזכור שהסייג היחידי לזה, זה אם התאום השני הוא עקוז, והוא הרבה יותר גדול מהראשון, שזה קורה לפעמים. זאת אומרת, אם הוא 20% יותר גדול מהראשון, והוא שוכב במצב עקוז, אז אנחנו נמליץ על ניתוח קיסרי. כך שבהחלט אפשר לילד תאומים לידה רגילה, וזה...
זה מתבצע בחדר ניתוח?
הלידה עצמה, כשהאישה מגיעה לשלב של הפתיחה המלאה, בעצם עוברת לחדר ניתוח, והלידה עצמה מתבצעת בחדר ניתוח, מהסיבה שבערך ב-2-3% מהמקרים, יכול להיות מצב שאחרי שהתאום הראשון נולד, יצטרכו לעשות ניתוח קיסרי לתאום השני, וכדי שהמעבר הזה יהיה יותר מהיר וחלק. אז בגלל זה כפרוטוקול, כל הלידות תאומים קיימות בחדר ניתוח.
אז מכל המחלקות פה בבית חולים של היולדות והילודים, נראה לי אתה נמצא במקום הכי מרגש. בטח יש עוד איזשהו סיפור מרגש.
כן, זה בהחלט יש הרבה סיפורים מרגשים, וההתמודדות עם הלידות, הריונות תאומים הן תמיד התמודדות יותר מורכבות. אם תלכו לראות את המחלקת הריון בסיכון של האשפוז פה, אתם תראו שבערך חצי במחלקה זה נשים עם הריונות תאומים ושלישייה, חלקם האימות בלידה מוקדמת, ואנחנו מנסים לעצור את הלידה המוקדמת ולמשוך אותם כמה שיותר. ולפעמים גם אנחנו מלווים אותם גם אחרי הלידה, כי לפעמים ילדות לידה מוקדמת, ואז יש את הליווי בפגייה וההתמודדות שלהם עם הטיפול בתאומים אחרי הלידה בפגייה. אז ההתמודדויות תמיד מורכבות ומלוות בהרבה רגש ומצוקות והצלחות, ובסופו של דבר אנחנו תמיד שמחים לראות את האימהות באות עם העגלות אחרי גיל שנה, שנתיים, ומראות לנו את הילדים ואת מה שיצא בסופו של דבר.
סוף טוב, הכל טוב.
כן.
תודה רבה. תודה רבה, פרופסור יואב ינון, מנהל היחידה לרפואת העובר בשיבא תל השומר, ויושב ראש החברה הישראלית לרפואת האם והעובר בישראל.
תודה לכם.